פרשת רצח העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י, הרצח המזעזע, יש לציין, בקונסוליה הסעודית באיסטנבול בתחילת חודש אוקטובר, החרידה את העולם, עוררה ביקורת בינלאומית נגד בית המלוכה הסעודי, והובילה בסופו של דבר לניסיונות של המלך ושל יורש העצר בעיקר להתנער מאחריות. קודם הכחשה גורפת, אחר כך הטענה שהעיתונאי מת במהלך קטטה עם אנשי הקונסוליה, ולבסוף גרסה שמטילה את האחריות לרצח על צוות שנשלח במיוחד בסעודיה כדי לשכנע את העיתונאי שעזב אותה לחזור הביתה, ובסוף השתלשלו האירועים לרצח הזה. אבל כבר אתה ברור שחשוקג'י נרצח בקונסוליה הסעודית, ומה שעומד להתברר בימים הקרובים הוא עד כמה הפרשה הזו סיבחה את בית המלוכה, ומה מידת הנזק שהיא גרמה ליחסים הבינלאומיים של סעודיה. אי אפשר להתעלם כמובן גם מהתפקיד שממלאת בפרשה הזו טורקיה, ומנהיגה רג'פ טאיפ ארדואן באופן אישי, מרגע שהתעורר החשד כי הקונסוליה הסעודית באיסטנבול הפכה לזירת חיסול. נמצאים איתנו דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר במכון, מומחה לסעודיה, ודוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר, מומחית לטורקיה. שלום לשניכם.
שלום.
יואל, נתחיל איתך. בשביל מה להם, לסעודים, לבית המלוכה, להסתבך, לקחת ריזיקה כזאת, כשמדובר בעיתונאי, לא מנהיג אופוזיציה, אפילו לא בן משפחת השלטון, מה לדעתך היה המניע העיקרי למבצע חיסול שכזה?
הייתי רוצה קודם להתייחס. תראה, חשוקג'י זה סימפטום. הפרשה חמורה ככל שתהיה היא רק סימפטום לדרך קבלת החלטות קלוקלת. ראינו תוצאות ורמזים לה בשנתיים האחרונות, טעויות קודמות. יכול להיות שאם יישאר המצב הנוכחי, האנשים הנוכחים יישארו בתפקיד, הדבר הזה רק יימשך. לפחות במובן אחד, הפרשה הזאת היא חמורה, יש כאלה שאומרים שהיא חמורה כמו פיגועי 11 בספטמבר. לדימוי הממלכה, ליחסים שלה עם ארצות הברית, הייתי אומר שהפרשה הזאת היא יותר חמורה, לפחות במובן אחד, ממה שהרה בעת פיגועי 11 בספטמבר, שם הגיעה המשפחה מלוכדת להתמודד עם הלחצים וההשלכות. היום המשפחה אינה מלוכדת, היא מפוררת, לבן צלמן מתנגדים מבין אחיו למחצה ודודיו, אלה לוחשים על אוזנו של אביו המלך החולה סלמן ומחכים לו בפינה. משלטון קולקטיבי של משפחת אל סעוד על ענפי השונים שיצר איזונים ובלמים, והתוצר שלו הייתה מדיניות שקולה וזהירה שתואמת את האינטרסים והיכולות של הממלכה. בן סלמן הניג שלטון יחיד ריכוזי הנוקט באלימות כדי להשתיק את מבקריו. אני חושב שבית המלוכה הופתע מעוצמת וחריפות התגובות הבינלאומיות, שכמו שאמרת נכון, זה עדיין לא הסתיים הסיפור הזה, הוא לא מאחורינו, והוא לא נערך להתמודד עם ההשלכות. אני רוצה להוסיף, גם הפעם הוא לא נערך להתמודד עם ההשלכות.
סימפטום ולא מקרה בודד, הדברים ברורים. גליה, אולי המרוויח הגדול בעל כורחו מהסיפור הזה הוא רג'פ טאיפ ארדואן, שמצא עצמו במוקד העניינים של הפרשה הבינלאומית, וגם כצד הטוב של כל הסיפור הזה כמי שמגונן על הקורבן. איך הוא, להערכתך, לפי הניתוח שלך, מתמודד עם הפרשה ולאן הוא חותר?
אני חושבת שהפרשה הזאת התחילה כמשהו מביך עבור הטורקים. כזה דבר נעשה על שטח טורקיה בלי שהם חושבים באמת על ההשלכות. זה מתחיל כמשהו שהטורקים רואים בעין רעה. אבל מהר מאוד הם באמת לוקחים את הדבר הזה שהוא משהו שלילי והופכים את זה למשהו שמאוד חיובי מכמה היבטים. מההיבט התדמיתי, פתאום הזרקור על טורקיה, פתאום הזרקור על סעודיה. עד עכשיו הזרקור כלומר על טורקיה כמפירת זכויות אדם, כאוסרת עיתונאים. פתאום עכשיו טורקיה היא בצד הבסדר, וסעודיה היא זאת שמקבלת את כל הביקורת. מבחינה מדינית, אם מנפים את זה, משפרים את היחסים עם האמריקאים, לוחצים על הסעודים שמדינה יריבה לא פשוטה לטורקיה בעת הנוכחית. גם כל הציר הזה של טורקיה-ישראל הוא ציר שבעצם טורקיה מתנגדת אליו. הם מצליחים גם ברמה המדינית. הם גם היו מקווים למנף את זה מבחינה כלכלית. סעודיה, הדבר חזק בה זה כמובן האלמנט הכלכלי שיכולה למנף את הכסף שלה לכל מיני דברים. הטורקים זקוקים נואשות לכסף זר. הם היו רוצים למשל שחברות בנייה טורקיות יהיו מעורבות יותר בסעודיה. אז כל ההיבטים האלה הם מה שמניע את ארדואן לפעול באופן המאוד מאוד חכם שהוא פועל. כל הזמן מדליפים טיפות טיפות של מידע, שומרים את הסיפור הזה בראש החדשות כבר שלושה שבועות. זה לא יאמן עם כל הדברים שקורים בעולמנו, הם מצליחים לשמר את הסיפור הזה. אני חושבת שפרשן אחד סיכם את זה מאוד יפה. כמו שתעשיית האופרות סבון הטורקיות כל כך הצליחה, גם פה הטורקים מצליחים לרקוח את הסיפור הזה, שיש לו כבר את המאפיינים של סיפור מתח טוב, ופשוט מעצימים כל פרט בסיפור הזה.
יואל, נדבר עכשיו על היחסים הבינלאומיים של סעודיה, ואפילו באופן ספציפי על היחסים עם ארצות הברית, שאין דרך לומר זאת אחרת, קיבלו חוותה רצינית בעקבות הפרשה. טראמפ, רק נעיר בעצמו, ניסה בהתחלה לגלגל את הסיפור הצידה, לגמד אולי את המשמעות של הדברים, אבל עם הזמן, ככל שהפרטים, כפי שציינה קודם גליה, נחשפו בעיתונות הטורקית וגם בעיתונות האמריקאית, זה הפך להיות דבר שמונח לפתחו ואין לו ברירה אלא להתמודד. עכשיו לגבי האופן שבו סעודיה מתמודדת עם הצורך לתת הסברים וגם לקחת אחריות מול הדרישות האמריקניות. הזכרנו קודם את חילופי הגרסאות, ובין הגרסאות, יש לציין, היה גם ביקור של שר החוץ, או מזכיר המדינה האמריקני פומפאו. האם לדעתך מה שמתנהל בארמון, מדיניות ההסברה, זאת תוצאה ישירה של לחצים אמריקאים? או שיש כאן בעצם ניסיון למתוח חבל, ואולי אפילו לדחוף בחזרה את ארצות הברית. איך אתה מבין את כל ההתנהלות של הימים האחרונים?
אז כמה מילים על ארצות הברית ועל היחסים עם ארצות הברית. תראה, תגובת הממשל, תגובת טראמפ וגם האנשיו, מזכיר המדינה, היועץ לביטחון לאומי, משקפת הבנה כי מצד אחד לא ניתן לעבור לסדר היום. הלחצים גוברים מכיוון אירופה, מכיוון שותפותיה של ארצות הברית, מכיוון הקונגרס, בית הנבחרים והסנאט. אז לא ניתן לעבור לסדר היום. מצד שני, יש רצון לשמר את היחסים עם סעודיה. טראמפ תלה את יעבור בסעודים, הציב את סעודיה כמעין פיבוט לארכיטקטורה האזורית שלמה. תראה, רבים ראו בבן סלמן, לא רק בוושינגטון, אלא גם בירושלים. שותף למאבק באיראן, שותף לעשיית שלום, לאיזשהו מהלך אזורי עליו דיברו בשנה האחרונה. כמו שכתבנו בעבר פה במכון, אותם אנשים לקו גם בהבנת מגבלות כוחה של הממלכה, והאינטרסים שלה, והרגישויות שלה, וגם טעו, היום אנחנו יודעים מעל לכל ספק, בהבנת אופיו והתנהלותו של יורש העצר. קשרו כתרים לראשו, למרות שתמרורי הזרה הופיעו זה מכבר. בפועל, אני חושב שאם אתה מסתכל על אינטרס האמריקאים באזור, הנסיך הצעיר הזה הפך יותר לנטל מאשר לנכס. הוא לא פעם בהתנהלותו האזורית פגע באינטרסים אמריקאים. רפובליקאים בכירים ממפלגתו של הנשיא דורשים את ראשו של בן סלמן, לא פחות, אומרים עליו ללכת. Mm-hmm. אני לא יודע מי יבוא במקומו, כי הוא הזיז, תכף נדבר על זה, אם יהיה זמן, הזיז את המועמדים הפוטנציאליים אולי. תראה, הנשיא מדגיש את המחיר הכלכלי של פגיעה בהשקעות סעודיות בארצות הברית, במיוחד רכש אמל"ח, אותם 110 מיליארד דולר מפורסמים, אגב, שאין מאחוריהם כל כך הרבה, אבל אני חושב שהלחצים על טראמפ גוברים, וייתכן שנראה פגיעה מסוימת בלית ברירה, יכול להיות שפתרון מסוים, טראמפ יצטרך לעשות משהו, ויכול להיות שנראה, שוב, אני מתנבא, אולי יש פה זה, אספקה עצירה, אולי זמנית, של אספקת אמל"ח, נשק אמריקאי, לממלכה. להזכיר לך שביקורת גדולה ולחצים יש כבר על היחסים לפני חשוקג'י. שוב, סימפטום, הרצח המזוויע ככל שיהיה, רק סימפטום, על רקע תימן, על רקע קטר, על רקע חרירי, על רקע כל מיני פרשיות בהן אותם הוביל בן סלמן, ובהן הוא מעורב, שגרמו לפגיעה באינטרסים אמריקאים, ובסוף לפגיעה במעמדה של הממלכה.
אתה חושב שהם מסוגלים לחופף למוחמד בן סלמן את היד, ככל שאפשר כמובן להאריך כרגע?
תראה, קשה מאוד להאריך. נראה שהמלך, אביו, עומד מאחוריו, אבל שימו לב, בהיבט הפרסונלי, כי אני נשאל בנושא הזה, משהו מאוד מעניין שקרה, הובעל חזרה לריאד השגריר בוושינגטון. אחיו של מוחמד, חלד בן סלמן, אפשר שאולי נצטרך לומר מעטה במקום מבס, חבס. אני חושב שהמלך מייעד לו איזה תפקיד, לא ברור עדיין איזה, לא בטוח שהוא יחליף, ימנה אותו כיורש עצר במקום מוחמד. אבל יכול להיות שימנה אותו סגן יורש העצר. אין היום סגן ליורש העצר, או שימנה אותו כיועץ לביטחון לאומי בכיר. בכל מקרה, לדעתי מיועד לו תפקיד בכיר מאוד, אם זה יעזור. שאלה טובה, מועמדים אחרים פשוט הוזזו בכוח. שאלה מאוד מעניינת שאפשר לשאול היום, מה עם מוחמד בן נייף? אני יכול להעלות השערה שאולי הוא יוצא ממעצר הבית שבו הוא נמצא בשנה האחרונה, ויתנו לו זה תפקיד. זה יעזור מאוד לדימוי של הממלכה בעולם, כי הרי היו לו תומכים, לא רק בארצות הברית, הוא נהנה מהרבה יוקרה והרבה תמיכה, אלא גם בתוך הממלכה זה יכול לעזור.
נחזור לעניין הזה בעוד זמן קצר, אבל קודם אני רוצה לשאול אותך, גליה, לגבי נושא שהצגת בסוף דברייך, ואני חושב שיש טעם לפתח אותו, והוא ההתנהלות של העיתונות הטורקית, וגם עצם השימוש בחומר מודיעיני, הדלפות של פרטים שיכלו להגיע אך ורק מהפעלה של אמצעי מעקב וריגול, ממש כמו בסרט מתח, כמו שתיארת. האם זה דבר רגיל בהתנהגות של השלטון הטורקי בשנים האחרונות? או שהפעם ארדואן ויועציו פשוט יצאו מגדרם ונדבו חומר מודיעיני בשפע כדי להוכיח את הטענות שלהם, למעשה לאלץ את הסעודים להודות?
זה נעשה כבר בעבר בטורקיה, זה לא משהו חדש, אבל זה נהיה יותר קל. בעצם המדיה הטורקית 90% היא בבעלות או הממשלה עצמה, או בבעלות מקורבים לממשלה. אנחנו יודעים שטורקיה, מבחינת מדדי חופש העיתונות, היא בין המדינות האחרונות, היא במדד חופש העיתונות האחרון הייתה 157 מתוך 180. 200 ערוצי מדיה ותקשורת נסגרו בטורקיה מאז ניסיון ההפיכה הכושל, ושוב מעיד על הריכוזיות הגדולה של שוק המדיה, ולכן הם בעצם יכולים לשלוט בעניין. זה לא עניין של עיתונאים שעושים לך חסד, זה בעצם עיתונאים שלגמרי תלויים בשלטון. וזה באמת חלק מהמדיניות המתוחכמת בטורקיה. בכל זאת, ארדואן, אנחנו יודעים שהוא יכול לדבר בצורה בוטה, ולפחות בתחילת המשבר הוא מאוד נזהר. הדברים יצאו באמת דרך העיתונות בטפטוף גמיתי, לא טפטוף, לא כל המסה של הידיעות בבת אחת, אלא לאט לאט, כל הזמן לאפשר עוד את המסע המתן השקט שמתקיים עם גם עם האמריקאים וגם עם הסעודים.
כלומר, אפשר לראות בפרשה הזאת, שקודם הצגנו אותה כהתחלה במבוכה, ואחר כך המשך במירוק נוצותיה של טורקיה, כאיזשהו עוגן שעליו הם מנסים גם לרתום עוד סוגיות בינלאומיות ואזוריות, בשביל להרים את מעמדה של טורקיה, וגם על הדרך להטיל דופי בסעודיה.
זאת לגמרי המדיניות הטורקית. בעצם אנחנו רואים שטורקיה כבר הרבה זמן חושבת שהיא לא מקבלת את המעמד הראוי לה כמדינה גדולה, מדינה בעלת מיקום מרכזי, והיא חושבת שצריך לשאוף גבוה יותר, ולא מקבלת את הכבוד שהיא אמורה לקבל גם באזור וגם מארצות הברית. ופה זה הזדמנות בשבילה. אבל כל מה שאנחנו אומרים עד עכשיו זה בטווח הקצר. בטווח הקצר יש פה הישג מדהים בשביל הטורקים. בטווח הארוך אנחנו צריכים לראות. הסעודים לא רואים באופן חיובי את מה שהטורקים עושים, ואחת החוקרות במכון, נורית פרלוב, תראה את זה יפה, שהנקמה תוגש קרה פה, מהסעודי.
ועכשיו אולי לשאלת השאלות לגבי מה שקורה בתוך ארמון המלך, או בחצר, ככל שאנחנו יכולים להבין, כיצד הסיפור הזה עשוי להשפיע על עתיד הממלכה, ועל השרידות של המלך, ועוד יותר מכך יורש העצר, כמובן על סמך ההתבטאויות והאיתותים שהגיעו מבפנים בימים האחרונים, כולל מהלכים של רפורמה כביכול בארגוני המודיעין ואולי גופים נוספים.
אז באמת רב הנסתר על הנגלה, אנחנו לא יודעים. יש כאלה אלה שדורשים את ראשו של בן סלמן מבחוץ ומבפנים, מצביעים על העובדה שהאב סלמן הדיח כבר שני יורשי עצר. נכון? גם את מוחמד בן נייף וגם את מוקן בן עבד אל-עזיז מתפקידם. השאלה אם הוא ידיח את השלישי, כי זה בנו. לא. יש פה בעיה מסוימת. תראה, אני רוצה להם לומר מילה על ההיבט האזורי. יש פה מכה, אולי פייבק טורקי, נקמה, קודם כל נקמה טורקית. בן סלמן לפני שנה הכניס את טורקיה לציר הרשע האזורי, ביחד עם איראן וקטר. הטורקים לא שכחו לו את זה. יש פה, אבל באמת מכה משמעותית, ואני לא מאשים את הטורקים, אני קודם כל מאשים את ההתנהלות הסעודית. מכה משמעותית למעמדה ולהשפעתה של הממלכה ולדימוי, לדימוי שלו, הוא עמל קשה לשנות את הדימוי של הממלכה. נשפחו פה מיליארדים במערב, מכוני מחקר על, על קבוצות לובים ו-PR ויחצנות. לא מיליונים, אלא מיליארדים נשפחו כדי לשנות את הממלכה, את הדימוי שלה, כממלכה צעירה וליברלית ופתוחה. הוא הרס את כל זה במחי יד. אני כתבתי, הוא מחולל המהפכה, אבל הוא גם זה שעומד בדרכה של המהפכה הסעודית, והוא יכול באמת לתקוע אותה. יש גורמים רבים באזור, טורקיה, אחד מהם קטר, אחרת, איראן כמובן, שעומדים ביציאה, מחככים את ידם בהנאה, לא נותנים לפרשה הזאת לרדת מסדר היום, נותנים לסעודים להתבוסס. אני חושב שהמלך הבין כבר קודם שהבן שלו הרחיק לכת, ויש לרסן אותו ולחזור למדיניות שקולה וזהירה יותר שהפיינה את סעודיה בעבר ותרמה לאינטרסים שלה. אני חושב יותר, כך גם כתבתי, גם בהיבט התהליך האזורי. הבעיה ולכן החשש גם מפגיעה ביציבות היא שהמלך ישיש וחולה, ולא ברור לחלוטין מה המידה שלו, כמה הוא יכול בכלל לשלוט בנעשה, כמה מידע מגיע אליו. דיבורים על כך שבן סלמן חוסם הרבה מאוד מהמידע שהגיע, הוא לא היה מעורה בכלל בתחילת הפרשה במה קרה, הוא לא היה מודע לחומרה שלה, של העניינים. אני חושב שהסעודים יעשו בחוכמה, או באמת, פה באמת הם יכולים להפגין את הנכסיות שלהם, כדי להתמודד עם ההשלכות. קודם כל הם יגידו, אנחנו, אתם צריכים אותנו, כדי להתמודד עם איראן. להזכיר לכולנו, עוד של השבועות נכנסות לתוקפה מהסנקציות על הנפט על איראן, המערב, ארצות הברית צריכים את סעודיה בהיבט הזה, הסעודים יבואו וידגישו, תקשיבו, אתם צריכים אותנו. היבט נוסף שהסעודים יכולים לבוא ולומר, אי אפשר בלעדינו, ואין תחליף להנהגה הנוכחית, זה היבט הרפורמות. תקשיבו, אנחנו צריכים להמשיך בתהליך הרפורמות, כואב ככל שיהיה מבפנים, תנו לנו הזדמנות להמשיך, הייתה פה טעות, בוא ננסה להמשיך. גם אם בן סלמן יישאר בתפקידו הנוכחי כיורש העצר, כמנהיג דה פקטו של סעודיה, יהיה עליו קטן מאוד גדול, שהוא יתקשה להוריד במשך הרבה זמן, ויתקשה לתפקד.
גליה, לסיכום, טורקיה-סעודיה זה הופך להיות ציר מרכזי של התהליכים האזוריים שבהם מעורבת טורקיה. נזק חמור לדעתך ליחסים בין שתי המדינות, או שזה משבר שעשוי לחלוף ברגע שהאינטרסים התחלפו?
המשבר הזה היה כבר שיחסי טורקיה ערב הסעודית במתח רב, גם על נושא של קטר, המצור על קטר. טורקיה התייצבה לצידה של קטר כבר זמן רב, והסיפור של התמיכה של האחים המוסלמים בטורקיה. טורקיה היום בעצם היא בירה של כל מיני אנשים שלא יכולים לבטא את עצמם במצרים, בערב הסעודית. היא בירה של אותם אקספטים, אותם מאגרים, או מאגרים בכפייה בטורקיה. ופה באמת הקהילה הזאת היא דווקא מודאגת מהסיפור הזה מאוד, איך בעצם הם לא פתוחים, האזרחים האלה, שהגולים האלה הם לא פתוחים בטורקיה, הם לא פתוחים בשום מקום בעולם. אנחנו צריכים לזכור, אבל לחזור לשאלה שלך, אנחנו צריכים לזכור שהמערכת המזרח תיכונית היא מערכת רב-קוטבית. יש כמה מעצמות, אין פה מישהי ששולדת. זה משחק מאוד עדין, גם כמה שאנחנו אוהבים להגיד שהמעצמות האלה חותרות להגמוניה אזורית, שערב סעודית חותרת להגמוניה אזורית, שטורקיה חותרת להגמוניה אזורית. בסופו של דבר, קשה מאוד להגיע להגמוניה אזורית. יש כל הזמן מי שעוצר אותך. אז היום ערב הסעודית וטורקיה הם בהחלט במצב לא פשוט, וזה משבר גם שיש לו הרבה אמוציות, וזה לא קל לעבור לסדר היום, אבל דברים האזור הזה משתנים, ומחר כן דברים יכולים להיות אחרת.
אני חושב שיהיה ודאות בממלכה כעת רבה, רגישות מאוד גבוהה במיוחד, היא תגבר עוד לקראת העברת הכתר, המלך חולה מאוד, אני לא יודעת כמה זמן עוד נשאר לו. זה לא רק שזה הפעם הראשונה שהכתר עובר לדור הנכדים, של אבן סעוד למייסד הממלכה, אלא שהכתר אמור לעבור למישהו שעד כה לא הצליח לצבור לגיטימציה ולא יצב את שלטונו. השלטון לא יציב. צריכים לזכור את זה. השאלה היא שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בישראל ובמקומות אחרים, עד כמה הסיכונים הגלומים בבן סלמן, בהנהגה הסעודית הנוכחית, עולים על ההזדמנויות. התשובה עכשיו לדעתי היא חיובית. הסיכונים עולים על ההזדמנויות.
תודה רבה לשניכם.